יותר צריכים להבין את הרעיון הרוחני שעומד מאחורי הדבר. אז בעצם הנושא פה זה איך אני מצליח לחיות את אותו עולם פנימי, את האמת שלי, אל מול החברה, בטח כשמנסים להיכנס לחברה חדשה. והרחבנו הדבר הזה, אני לא אחזור על זה. ואמרנו שלשים לעשות את הפעולה, לא מספיק רק, יש את הרעיון, ההבנה בעצם שאני הולך מרוכז במה אני מאמין, בזהות שלי, ומתוך זה באמת אני מתחזק אל מול המבט החיצוני, אל מול המבט של מה שרואים, אל מה שמסתכלים, איפה המרכז שלי נמצא. אמרנו שאת המעשה שהוא עושה, זה בעצם, זה כמו שאת כל ה... יש כלל ביחס לכל המצוות, שהמצוות בעצם זה רעיונות רוחניים, ושאנחנו עושים אותם גם במעשה, הם מגובשים במעשה. ויש השפעה בין המעשים לדעות, גם בין דעות לבין המעשים. אז זה לא מספיק רק ההבנה או ההתחברות לרעיון, אלא גם לעשות מעשה שמתאים לאותו רעיון. ככה זה גם במצוות, וככה גם במעשים כאלה. זה לא מצווה לעשות עם הידיים ככה, אבל זה מה שחזן אומרים לנו. זה מעשה שמתאים לאותם דעות, ומלך מה היתרון של המעשה על הדעה בלבד, זה שהמעשה הזה קושר את הרעיון בחיים עצמם, במעשה עצמו, במציאות עצמה. ואומר, אני מזרה די יוסף, זרה די יוסף עוד לא דיברנו. אז אנחנו, בשנייה אחת, בתחילת העמוד השני, מובן הדבר. מראות איפה זה? אני בפסקה, נדף מהפעם שעבר, בסדר? בעמוד השני, בעצם שורה הרביעית שם, נראה, התחלנו רק ממש את החלק הראשון של ה... בסדר? יודעות איפה זה? כן, רציתי לשאול? יש לנו דוגמה מצוינת, רבקה, נכון? רבקה אמנו. גדלה באבא רשע, אח רשע. שאלה יפה, שאלה טובה. טוב, רבקה אמנו גם צריך להבין מה זה רבקה אמנו. בגדול, אבל הרמב"ם מדריך אותנו. שאדם צריך להתרחק מחברה רעה, להתקרב לחברה טובה. שזה הכלל הפשוט. אם הבית שלו היה כזה, אז זה כל מיני הכוונות אלוקיות מיוחדות. את החברה אתה בוחר, את הבית אתה לא בוחר. אז אם זה הבית שהוא גדל, תמיד יש נקודת בחירה. למה הוא היה צריך לגדול דווקא בבית הזה? למה אברהם גדל דווקא בבית של תרח? כל מיני חשבונות. בסדר? אבל אנחנו מדברים, כשזה בידי לבחור, כשאני כבר עומד על דעתי, איזה חברה אני בוחר, בסדר? אז לשם צריך. האם יש גם מקרים הפוכים? קצת יכולים להיות. אנחנו לא צריכים להתרגל, לא סומכים על נס ולא, בסדר? בונים דברים כאלה. בסדר? טוב, אז אנחנו ממשיכים. זה עמוד 142 שם. מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום ושיווי הדעות. מה שאמרנו ככה בסוף השיעור הקודם, שלכאורה אם אדם מאוד מאוד מרוכז בזהות שלו, בעולם הפנימי שלו, במי הוא, והוא ככה מאוד מאוד... מאוד מתנגד, מאוד מנסה למה שמכתיבים לו מבחוץ, לאווירה שכולם מצפים ממנו, אז זה יכול לגרום לזה שאדם כזה הוא לא חי בצורה של...
סליחה, אנחנו מצלמות תמונות למדרשה,
אז
בואו
ככה
תצלם את
הרב,
סליחה.
בסדר, אני גם בסדר. אז כשבצורה כזאת, אז לכאורה זה יכול ליצור מצב שחברה לא מחוברת, נכון? זה אחד כזה, נגד הכל, במיוחד שיש הרבה כאלה דעתנים, אז החברה שהיא לא מחוברת, זה נגד השלום, יש פה רק יותר מחלוקות. אז קודם כל מצד האמת אין סתירה ונדבר על זה, ובפועל באמת זה יכול מאוד לגרום כך. כי אם יש חברה כזה שכולם מיישרים קו, כולם מעריכים את אותו דבר, כולם רודפים אחרי אותו דבר, יש להם מחנה משותף מאוד רחב, נכון? וזה יוצר איזו אחווה מסוימת. אבל זה לא חייב להיות בכלל מנגד את זה. בגלל שאנחנו מדברים, אולי נקרא את זה בפנים ונראה את זה, מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום ושיווי הדעות וההתרחקות ממחלוקת. אז התחלנו להגיד למה זה כן יכול ליצור. בסדר, מה ואמינה בכלל להגיד את זה? כי הנה זה אחד כזה שהוא כולם מחפשים סוג עבודה כזאת, הוא דווקא רוצה משהו אחר. כולם מתלהבים מ... אני יודע מה. מדברים בשולחן שבת על הנסיעה האחרונה לחוץ לארץ, ומתי אלה עושים, וכאילו איזה באוויר כזה, איזה משהו כזה, שיש איזה נקודת C. מתי יוצאים לחוץ לארץ, ואתה אומר וואלה, על הפנים חוץ לארץ, מסכנים. אתה תמיד כזה שונה, נכון? ושינוי הנהגות המקום שהוא בו, אז אומר, הדרכה לא חולקת. שהם ראשי אושויות החברה האנושית והלאומית. כי אם, אז ההדרכה הזאת שדיברנו עליה שיעור קודם וקצת היום, היא לא חולקת על השלום וההתרחקות ממחלוקת. כי אם שיהיו כל אלה, כלומר התוצאות הכרתו הפנימית, שכך הוא ראוי לפי היושר והצדק, על פי דרכה של תורה ומצוותיה, שהתנסה לקיימה באהבה גמורה וחפץ עליון וקדוש, השוכן עמוק בנפש פנימה. אז זה לא סותר, רק צריך שזו תוצאה של ההכרה הפנימית שלו. מה זאת אומרת? הוא באמת חי את העולם, הוא מבורר בעולם הפנימי שלו. הוא מאמין במי הוא, במה הוא רוצה להיות, בשאיפות שלו. ואת זה הוא מנסה לחיות. וככה הוא מנסה להוביל את עצמו. ככה הוא מנסה לחשוב, ככה הוא מנסה להרגיש, ככה הוא מנסה לעשות. בזה מרוכז, בזה הוא מאמין. וגם אם אחרים הם לא כאלה. אבל זה לא סותר את זה שהוא יכול להיות מחובר איתם וחלק מהם, אבל לא לומד מהם את זה. מה הבעיה שיש מחלוקות? בלבבות אני מרגיש שיש לי מה ללמוד מהרבה אנשים. יש לי מה להיות חלק מהחבורה הזאת. אלא אם כן זה חברה, אמרנו, חבורה רעה. צריך להתרחיק מהם, בסדר? אם זה חבורה טובה, אבל שלא כולם חיים את אותו עולם פנימי, אז אני רוצה באמת להיות אחד כזה שחי את העולם הפנימי, אבל אני חלק, נכון? אין מחלוקת בלבבות, יש מחלוקת בדעות, אין מחלוקת בלבבות. בסדר? אז זה בא מתוך ההכרה הפנימית שלו. וההשלמה, בסדר? זאת אומרת, זה ודאי לא חייב להיות אדם כזה, הוא לא חייב להיות כל מן רק איש מחלוקות, ואדם כזה ששונא, ואדם כזה שכולם לא אוהבים אותו, נכון? זה לא צריך להיות ככה. יש הרבה דוגמאות כאלה בצבא. לא יצא לכם להיות דברים כאלה. בצבא אדם פתאום נפגש עם חברה אחרת לגמרי מה שהוא גדל עליה. עכשיו, שם, עוד פעם, זה הוא לא בוחר את זה. הוא צריך להיות, צריך שרת בצבא, נכון? כל אחד יבחר איפה הוא משרת שם, אבל... ואז הוא נזקק להיות אחד כזה שמצד אחד עומד על העולם פנימי שלו. מצד שני, הוא לוחם עם האנשים מהם. הוא צריך להיות חלק מהם. הם ילחמו ביחד, הם יגנו אחד על השני. הם שותפים לזה, משימה מאוד חשובה. אז יכול להיות למעשה... האם הוא ילך גם כשהם יוצאים לטיול ביחד, אם הם עושים דברים אסורים ביחד, פשיטה שלו. אבל אם זה דברים שהם לא אסורים, רק לטייל ביחד, זה תמיד שאלות, סוגיות. עד כמה אני מתחבר, כי זה בסוף משבש לי גם את עולם הדעות. בסדר? אז זה שאלות תמיד חשובות, צריך להתייעץ עם תלמיד חכם. אבל בגדול, בלי הפרקטיקה, הוא מצד אחד חלק, מצד שני הוא מאוד יודע שיש לו זהות אחרת. הוא רוצה מצלו משהו אחר, רוצה להגיע לדברים אחרים. הוא אומר, כואב הלב שאנשים לא היו בישיבה ולא גיבשו עולם אחר. ונכון, זה לא חייב להיות מחלוקות. טוב, והשלמה זו של ההשקפה תבוא בהראותו לנפשו את קשר. עכשיו אנחנו רוצים לחזור עוד פעם לאצבעות, בסדר? מה הנקודה של האגודל ימין, יד שמאל והפוך? מה... זה אנחנו רוצים. וההשלמה הזו, בסדר? כולם רואות איפה זה? לכולם שתפים? לפחות לכל שתיים? בסדר, זה לא מדבר ככה באוויר. וההשלמה הזו, אולי הקדמון הקטנה, אנחנו ודאי, זה מה שמנסים כל הזמן להגיד, שההתמודדות בעניין הזה היא לא מתחילה ממה הוא עושה עם האצבעות שלו, מהפרקטיקה, נכון? אם הוא לא מבין בכלל מה זה עושה, אז כנראה שבמקרה הזה זה גם לא כזה פועל עליו. מצווה, גם אם אדם לא מבין, זה פועל עליו. בסדר? אבל אז זה לא מתחיל מזה. זה לא מה שיעזור לו נגד ההשפעות הזרות, ולא יעזור לו לחיות את העבודה הפנימית שלו. אבל אם הוא מבין את הסוגיה, מבין איפה הוא, את מה הוא צריך לחיות, מבין את ההלך רוח, עם מה הוא מתמודד, ומתוך הדבר הזה, אז הוא גם מוסיף לזה גם את השילוב אצבעות הזה, שתכף קצת נרחיב אותו, אז זה מוסיף, כמו שאמרנו קודם, שזה לא נשאר רק בעולם הדעות שלו, בהבנות שלו, זה באמת חותם את זה גם בחיים עצמם. בסדר? כשאני לוקח איזה רעיון ואני מופיע אותו גם בעולם מעשה, אז באמת החיים נהיים אחרים, לא רק המחשבות להיות אחרות. מחשבה זה לפעמים קצת אוורירי. מחשבה זה מאוד חשוב, אבל זה לא מספיק להישאר שם. לכן אצלנו כל המצוות, הן לא מצוות רק ששייכות ללב ולדעת, הן גם מצוות מעשיות, כדי שגם הגוף יהיה כזה, שגם החיים עצמם יהיו כאלה. אז אותו דבר גם פה. אז ההשלמה, אני ממשיך פה, וההשלמה הזו של ההשקפה, השלמה להשקפה זה התפיסת עולם. מה השלמה לזה? תבור בהראותו לנפשו את קשר החיים המעשיים והשכליים. איך הוא קושר ביחד בין החיים המעשיים, החיים הקיומיים, מה שיותר שייך לשמאל, אתם זוכות? ואת החיים השכליים. זה שייך יותר לתורה, למידות, בסדר? החיים המעשיים מול החיים השכליים. איך הוא מקשר את שני החלקים את זה בתוכו. איך שהם קשורים זה בזה. וצריכים זה לזה. ופה אנחנו רוצים קצת לפרט. ושראוי להכיר שהכוח הפנימי המוציא אל הפועל את המעשים השכליים יהיה בגלל ההשלמה המעשית ביחס הגופניות. כי הקניינים השכליים כשישארו בלתי מכוונים למעשה יאבדו תכליתם. ואז מבלי משים תמצא להם מקום אותה התכלית המדומה המוצאת כן בנפשות החלושות, לייחס המרכז אל צד השפעת הבריאות החיצוניות עליו, שהוא מאבד כל טוב פנימי ועושק כל כוח הגון מכישרון ומוסר ויראת השם תאורה. טוב, תכף נחזור עוד למשפט הזה. איך מקשרים בין הדברים חוץ מהאצבעות האלה? בעצם מה הרעיון שמאחורי האצבעות בקישור הזה, אז שגם כשאדם עכשיו עסוק בעניינים השכליים, הוא עכשיו לומד תורה. מה עומד לו בראש? לאן זה הולך? מה המטרה עכשיו של הלימוד? אז המטרה המבוקשת, האידיאלית צריכה להיות, איך הלימוד הזה, שאני מנסה להבין אותו, מנסה להאמין בו, להכיר אותו טוב, טוב לעומק, איך הוא אחר כך משנה את הרצון שלי ואת החיים שלי. הוא מביא איזה פסוק, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אני לומד את הדברים כדי להבין אותם, לחשוב בצורה, לפי האמת של התורה. מתוך כך לעבד, לעצב רצון שמתאים לזה. לעצב שאיפות כאלה, נכון? זה לימוד שמקשר את שני החלקים. כי אני מצד אחד, אני לומד תורה שדברים שכליים, אבל איך הדברים האלה מופיעים אל החיים עצמם, את הגוף, עד העניינים סמלים, מה שקראנו, בסדר? עד הצד השמאל. זה נקרא לחבר, בסדר? ואם אני לא מחבר, ואם אני לומד תורה לא כדי לראות מתוך זה איך אני שם חי אחרת, אז אם זה לא המטרה, אם לא הצלחתי לקשר בין שני החלקים, אז גם אפילו שזה מעשה שכלי, אבל אז נכנסת פה מגמה אחרת. המגמה של כבוד. אם זה לא המגמה של איך אני מתוך זה חי אחרת, אז תמיד תיכנס שם מגמה פרטית, חיצונית. איך רואים אותי, איך מסתכלים עליי, איך על ידי הלימוד הזה אני התקדמתי מבחינת המעמד שלי. זה שתי אפשרויות, בסדר? קיצוניות. לכן אדם שלומד תורה, בעצם אז כל שעסק זה יותר מחודד לו. הוא יותר נמצא בתובנה, שאני לומד עכשיו, אני נכנס לשיעור, אני לומד פסקה ברב כדי להיות מישהו אחר. כדי להבין אחרת, כדי לשאוף להיות מישהו אחר, כדי לרצות מעכשיו דברים אחרים. וזה כל פעם עוד טיפה, עוד טיפה. אז זה קישרתי בין הרוח, בין העניינים השכליים, עד הדברים, עד החיים עצמם. אבל אם זה לא שם, אז העניינים השכליים נשארים בלי זה מטרה. אם אין את המטרה הנכונה שלהם, נכנס מטרה אחרת, מטרה חיצונית. למה? בשביל כבוד, בשביל דברים אחרים. ואז הוא יכול להיכנס לאותו שיעור, ללמוד את הפסקה, אבל הוא פשוט עכשיו רק רוצה לדעת אותה ולמה, כך הוא יכול להתפאר בזה שהוא יודע, ככה יש לו עכשיו הרבה ידע, כל מיני נכנסים בזה הרבה מחשב. בוא תראו עכשיו משפט, זה דעתי הרבה יותר מובן. אז אנחנו עכשיו עסוקים איך בחיבור הזה, בסדר? בין העניינים השכליים לבין העניינים המעשיים, בסדר? ככה בכל דבר יש את החיבור הזה בין המגמה, כאילו להשלים את המגמה בעצם. אז התחלנו להגיד לה, אז אני קורא פה מתחילת המשפט הזה, וההשלמה הזו, משפט ארוך קצת, השלמה הזו של השקפת תבוא בערותו לנפשו את קשר החיים המעשיים השכליים, איך הוא מקשר בין המעשיים השכליים. איך הם קשורים זה בזה וצריכים זה לזה. גם השכל, גם התורה היא צריכה את הגוף, כמו שהנשמה צריכה את הגוף. זה שהגוף צריך את הנשמה זה פשיט, תכף מדבר על זה. אבל גם הנשמה צריכה את הגוף. מה היא צריכה את הגוף? איך היא מופיעה בגוף? זה מאדיר אותה, זה מגדל אותה. היא לא רק יכולה להופיע בחיי הנשמות, היא יכולה להופיע ממש גם בתוך החיים עצם, בגוף, בחומר. איך הם קשורים זה בזה וצריכים זה לזה, ושראוי להכיר שהכוח הפנימי המוציא אל הפועל את המעשים השכליים יהיה בגלל ההשלמה המעשית ביחס הגופניות. כי הקניינים השכליים, כשישארו בלתי מכוונים למעשה, אם עכשיו הוא לומד תורה, עושה מצווה, כן, אבל לא, זה לא מכוון למעשה, הכוונה, למעשה של מה שצריך, לאיך עכשיו לחיות אחרת, איך להיות מישהו אחר, איך לכוון את המעשים בצורה אחרת, יאבדו את התכלית שלהם. ואז בלי לשים לב, תמצא להם מקום אותה התכלית המדומה. ואז אם זה לא התכלית האמיתית, שם נכנס הדמיון, והוא קובע תכלית אחרת, המוצאת כן בנפשות החלושות, שם הדמיון נכנס בנפשות החלושות, לייחס המרכז אל צד השפעת הבריאות החיצוניות עליו. אם זה לא האמת, אז זה מה הבריאות אומרות עליי. איך מסתכלים על זה? מה זה מועיל לי מהצד של איך מסתכלים? שהוא מאבד כל טוב פנימי ועושק כל כוח הגון מכישרון ומוסר ויראת השם תורה. מוסיף הרב, עושה את האדם לחנף ויהיר בגאווה חיצונית. חיצוניות, כל מה אנחנו מדברים על זה, גאווה, זה גם נכון חלק מהנושא שלנו, בסדר? תקוע רק בעצמו ומה חושבים עליו בכבוד שלו, וחנופה, אולי זה קצת מושג חדש, בסדר? זה חנופה, זה הכל, זה איך אני עושה משהו והכל זה רק איך זה נתפס, והכל מאוד מאוד חיצוני. ועבדות של שיפלו פנימית, זה גם הרחבנו זה, נכון? אדם כזה שכל מסוף הוא משועבד כל הזמן, רק למה אומרים? הוא לומד את תורה כזאת גדולה, הוא לוקח את הר סיני ולוקח את זה כאמצעי לראות איך עכשיו הרייטינג החברתי שלו גדל. זה אבסורד, זה עבדות, זה שיפלות פנימית. אז זה הדוגמה מהצד אחד. עכשיו דוגמה מהצד השני, אז זה אמרנו כמו שהנשמה צריכה את הגוף, בסדר? עכשיו גם מה הגוף צריך את הנשמה? מה המעשים צריכים את השכל? וכן הכוח המוציא אל הפועל את המעשים הגופניים צריכים למצוא להם מרכז עולמו השכלי הפנימי. הוא חייב מגמה. אם אדם עושה דברים מעשיים, אבל בלי איזה מגמה ששייכת לשכל, ששייכת לרוח, אז הוא גם עוד פעם תקוע בדמיון הזה, תקוע בצדדים הפרטיים. דוגמה. אז למשל, כאשר יעסוק בתורה, זה הדוגמה הקודמת שעשינו, ילמן ידע את המעשה, ככה צריך להיות, אשר יעשה אותנו וחי בהם. הדוגמה השנייה, כשהוא עושה משהו מעשי, הוא צריך לכוון מגמה, וכאשר יעמול לצבור הון, הוא עכשיו מתפרנס, הוא עושה כסף, בסדר? מה מונח לו בראש? אני מבין את עכשיו תרוד ואתה עובד מאוד קשה, אבל מה בסוף? מה יש לך שם? בראש, בקצה, לאן זה מוביל? בשביל מה זה? בשביל מה אתה עושה את כל זה? יהיה למען תעודת הטוב והצדק. עכשיו הרב מפרט, לכלכל נפשו ונפשות ביתו בכבוד. רוצה לפרנס? משפחתו? מצוין. מבלי שיהיה למסע על אחרים, ולא יהיה תלוי באנשים אחרים שצריכים לפרנס אותו. ולמצוא ידו לו להרבות צדקה וחסד ביד נדיבה. ומתוך זה הוא גם, אחרי המעגל הראשון, פרס בני משפחתו, אז איך הוא נותן צדקה וחסד ביד נדיבה? שייך לכולם. ככל שהאדם מצליח יותר בתחום הזה, הכלכלי, אז הכמויות יהיו רק יותר גדולות. בסדר? אבל אז מה קורה פה? אותו אדם עסוק במשהו קיומי לגמרי, גופני לגמרי. בסדר? לא שייך עכשיו, זה לא תורה, זה לא מצוות, זה לא שום דבר. אבל המגמה שלו תקועה, מחוברת לצד השכלי. זה נקרא לקשר בין שני החלקים. בסדר? אז הוא עסוק אולי בעכשיו רק בפרנסה, אבל כל כולו מחובר עם המגמה הרעיונית, השכלית, הרוחנית. ואז זה יוצר את שני החלפים. אז בכל מקרה, בעצם אין סיטואציה שאני לא צריך לחבר את שני הדברים. כשהוא לומד תורה, אז זה כדי לראות איך זה, איך מתוך זה אני חי גם בחיים בפועל אחרת, וכשהוא עושה דברים מעשיים, זה איך זה, מה המגמה? הוא יונק גוף לבד, זה כלום, נכון? גוף לבד זה מוות. הוא צריך לשמה. הנשמה זה, לאן זה הולך? מה המטרת על? בסדר? לאן זה הכל מוביל? ואז יש חיים, כשיש גוף ונשמה, יש חיים. חיים של נשמה, נכון? עם הגוף, בעזרת הגוף, על ידי הגוף, נכון? אבל מה שאנחנו מוסיפים פה בפסקה, זה לא רק שזה החיים בעצם, יוצא שאדם כל הזמן מחובר כל הזמן לרוח, למגמה הגבוהה, נכון? כל הזמן מחובר לזה, גם כשהוא עושה דברים מעשיים. הבנה היותר חיצונית היא ככה, שאתה בבית מדרש, עכשיו אתה עובד השם. אתה הולך עכשיו לחנות שלך, אז בסדר. זה לא קשור, מה זה קשור לקדוש בכל גבי? בסדר, צריך לעשות את זה, אבל למה לעשות? סתום תאף ותעשה את זה. אנחנו לא ככה. אנחנו אומרים שאתה כל הזמן צריך לחבר את זה. אם לא מחברים, אז החיים כזה באיזה פיצול כזה. בסדר? אדם נמצא, שהוא בית מדרש, שהוא בית... תכף נדבר על הדבר הזה. כשהוא נמצא בחנות, הוא כאילו כמו חס ושלום, כמו איזה גוי שנמצא. הוא עוסק רק בדבר קיומי. כשהוא אוכל, הוא רק אוכל. אין את קומת הרוח, אין שום דבר. אז זה כאילו איש אחר בכלל. אנחנו הוספנו פה, גם כשאדם הזה ילמד תורה, וזה לא מחובר לאיך מתוך זה צריך להיות, אז גם הלימוד תורה שלו יהיה מנותק קצת מעצמו. הוא יהיה רק למען איזה כבוד. לכן אומר לנו הרב, לא, צריך כל הזמן את החיבורים. תכף נדבר, זה הגודלים האלה שמחברים. בסדר? בכל, כשהוא עוסק בעניינים הקיומיים, מה המגמה שמרימה את כל זה, לאן כל זה הולך, וכשהוא עוסק בדברים הרוחניים, אז גם שם, מה המגמה? עד החיים הרוחניים, עד השינוי בחיים עצמם. ואז כששני החלקים האלה בכל מעשה הם ככה, אז הם מתחברים. אז אין פיצול אישיות. בסוף אותו האדם כל הזמן, ואז הוא ישר, והוא חי את העולם הפנימי שלו. בסדר? נסמור את המשפט פה. אמנם בהינתק קשר פעולות השכל מעסקי המעשה, נשמה, גוף, אמרנו, תורה, ותכלית המעשית אל הפועל ממגמת השכל, אם זה מתנתק, אז ימצא לו ציור חלוש וכוזב לס... אז עכשיו, בכל דבר שהוא לא יתעסק, הוא תמיד יכניס את הדמיונות שם של הכבוד. גם כשהוא לומד תורה, בסדר? וגם, בטח שהוא פותח את החנות שלו. אז ימצא לו ציור חלוש וכוזב לעשות את תורתו לאתרה של ציצת נובל, לפסוק. לכבוד המדומה של השפעת זולתו עליו. והמעשים יהיו גם כן משועבדים למגמות כאלה, שמעין מקור לכל חלישות, אדם כזה, הנפש לו מאוד חלשה. במובן שהסברנו, נכון? הנפש מאוד ריקה, חסרת זהות, לא מחוברת לשורשים שלה. זוכרים את המשל של העץ שאמרנו? אבל שורשים ממילא כל ההשפעות מבחוץ באות עליו בצורה מאוד מאוד בסדר. הוא סופח אליהם, כי הוא לא מעמיד עמדה. הוא חלוש, הוא ריק. ושעבוד של שלילת שליטת עצמו על נפשו באמת, המכשר את הנפש לכוח השפעה של עין רעה מרפיונה וכישלון כוחה הפנימי. נפש כזאת... היא מזמינה לתוכה את כל ההשפעות הרעות. גם השפעות הגלויות וגם השפעות הסמויות. גם עין רע. בסדר? על כן, לינקוט זיקפה דידה דימינה, ייקח אגודל ימינו, שמוציא אל הפועל פעולותיו המתייחסות על מטרת השכל, נכון? כי זה ימין, ימין זה השכל, ביד עד השמאלה, להראות יחס השכליות, השכליות כולן אל צד המעשי שבאדם. נכון? זה החיבור הזה. מתוך זה איך אני חי. ובזה ימצא סקירה כללית למגמת השכל בעולמו הפנימי. והצד השני, וזקפה דיד עד שמאלה, לוקח את האגודל. יד שמאל, שזה הכוח המוציא לפועל עסקי המעשים הגופניים, הוא מחבר את זה לימין. ביד הדמינה, להשלימם. מה אתה עושה בכל המעשים האלה? לאן זה הולך? מה מטרת על שלך? להשלימם לפי תכונת השכל ותביעותיו. מה המגמה שלו? כשיהיה אדם שלם, זה האדם הזה ששני החלקים האלה מחוברים אצלו, זה אדם שלם. אדם שמת חי את העולם הפנימי שלו, העולם החיצוני והפנימי שלו מחוברים ביחד. שהשכל וכל סעיפה ופעולות הבאות בכוחו וכוח תולדותיו, המעשים על כל עניין מסעיפותיהם יהיו נהרגים בהרג אחד, על פי הכרה פנימית. אז תתחזק נפשו בשלמות פנימית, ולא תוכל יד השפעת זולתו לגעת בו רע. אדם כזה, לעבודה כזאת, אז באמת לא תוכל יד החוץ, לא יוכל להשפיע עליו. הרבה פחות ישפיע עליו. למה? בגלל שהוא חי מאוד חזק את העולם הפנימי שלו. אז שני הצדדים מקושרים בכל מעשה. הדברים מחוברים, אז מילה שני החלקים מהנפש, אולי הפנים של הנפש והחוץ של הנפש מחוברים, יש פה איזה זהות אחת, האדם הזה הוא מחובר לשורש, אז ההשפעה היא מאוד חלשה, אם בכלל. בסדר, לא צריך ניסיונות להתחבר לחברה רעה, במיוחד, כן, אבל... בסדר, מובן? טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על איזה דמות שככה מאוד ביטה, אבל אין פה זה, נכון? מכונת צילום לא עובדת, אז אנחנו, עזרת השם. והנה, יש דמות ככה שמאוד מאוד מאוד ביטאה את הדוגמה הזאת שאנחנו מדברים כל הזמן, על איזה עולם פנימי, מאוד אמוני, מאוד חזק, וממילא הרבה פחות מושפעת מהחוץ. אז אני ממשיך לקרוא ברב. והנה, כוח החוזק הנפשי הפנימי מצינו באמת ביוסף באופן מאוד נעלה בניסיונו. איך הוא הגיע ליוסף הרב? כי בגמרא אמרנו שהוא צריך להגיד שהוא מזרע די יוסף, לא? הוא עושה את זה, הוא צריך להגיד אני מזרע די יוסף ש... יהיה לכם מה... אנה פלוני בר פלונית, אני חוזר רגע לגמרא. אנה פלוני בר פלוניתה, אני איש, שם שלו, בן, האימא, מזרע די יוסף קעתינה. די לא שלטה ואין הבישה. קודם כל, מה, כולם מזרע די יוסף? זה קצת קשה, בסדר? יש שבטים, נכון? יש חלק זרע וסף, אומרים יוסף יש לו שתי שבטים, אפרים ומנשה, אבל לא, לא כולם. שאלה, תכף נדבר גם על זה, אבל מזרע די יוסף, די לא שלטה בעין הבישה. מה מיוחד ביוסף? מי זה הדמות המיוחדת שעליה כל כך לא שולטת עין הרעה? נכתיב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ככה יעקב בירך אותו. יודעים שהברכות זה בהתאמה למי שהוא, כן? הברכות זה לא להפוך חמור לסוס, בסדר? זה יהודה או גור אריה, והברכות זה כדי שיופיע את הגודל הזה, בסדר? זה לא להמציא מישהו אחר, הברכות צריכות להיות מכוונות. ואמר רב, אל תקריא על עין, על עולה עין, וזה רבי יוסי, אני חושב בר חנינה, אמר מאחה, והדגו לרוב בקרב הארץ, מה דגים שבהם מים מכסים עליהם, ואין עין רעה שולטת בהם, בדגים כך זרו של יוסף, אין עין רעה שולט בהם. טוב, אז זה אנחנו רוצים. אז מה כל כך מיוחד ביוסף, שתראו, כל השבטים היו כאלה אנשי עולם פנימי, זה ברור, נכון? אבל יש משהו ביוסף שעוד יותר מיוחד. שביטה, הדמות. תמיד גם כיף, תמיד שיש איזה דמות, כי אתה דרך הדמות אתה עוד יותר רואה את המציאות הזאת. אתה לא רק מדבר אליה באופן רעיוני, אלא אתה מצליח ככה לפגוש את הדמות, ועוד יותר להאמין בדברים, להתקשר אליהם. טוב. אז בואו נקרא קצת איך, הנה כוח החוזק הנפשי הפנימי מצינו באמת ביוסף, באופן מאוד נעלה בניסיונו. בואו ניכנס לניסיון של יוסף ונראה את ההתמודדות שלו ומה מה מה יוסף מה נבנה שם. טוב, יוסף כמובן שפה יוסף זה בניסיון באש פוטיפר. אז תראו ככה. אז קודם כל יוסף בן כמה הוא? קצת אחרי 17, נכון? כתוב שהוא בן 17 כשהוא הלך לאחים. כמה חודשים אחר כך הוא הגיע למצרים ובאיזשהו שלב, נכון? זה פחות יותר הגיל, גיל השמה, נכון? טוב, אלם יפה תואר. מה זה מעניין? זה אדם שהצד החיצוני שלו מאוד מאוד חזק. נכון? מאוד מאוד חזק. אדם שהצד החיצוני שלו מאוד מאוד חזק, הוא הרבה יותר מתמודד סביבו. כי הוא מצליח, כי הוא מוצלח בו. וגם ככה כל הסביבה מקרינה לו בדבר הזה. אז יש לו, זה אובר התמודדות, נכון? אם הצד החיצוני לא היה כזה חזק, אז בסדר. אבל כשזה צד צריך, נכון? כתוב שגם היה מסלסל בשערו לפני, נכון? יוסף ידע, הרגיש, אם כולם יקרינו לו, אלם יפה תואר, בסדר? כלומר, הצד החיצוני מאוד מאוד מייצר פה איזו התמודדות בשבילו. הלאה. עבד. מי זה עבד במצרים? זה אפס כזה, נכון? זה מספר. מישהו כזה שקפקפים אותו, מישהו כזה שהוא לא, הוא לא בן אדם בכלל, נכון? מוכרים אותם, כמו שמוכרים בהמות, מוכרים עבדים. זה. מה כתוב? כתוב שעבד הוא בהפקר הניחא לו. אדם שחי חיים של עבדות, כאילו החיים שלו כל כך נמוכים ושפלים, שהכל מופקר כזה, הוא באמת כמו בהמה כזאת. נכון? לעומת אדם שחי בצורה מכובדת, אז יש לו את מה, אז הוא מכובד בעיני עצמו, אז חשוב לו גם בעיני עצמו, גם בעיני אחרים, גם בעיני עצמו חשוב לו מה הוא עושה. אז עוד דרגת התמודדות, נכון? לא רק שהיופי מצד החיצוני מאוד חזק אצלו, אלא גם במציאות של עבד כזה, של עמדה לא מכובדת בכלל. שתהיה נפשו, טוב, נראה לי טוב, בסדר, בוא נראה את הזה. זה מהצד של יוסף. נוסיף עוד. גם יוסף נמצא מנותק לגמרי. זה לא רק שהוא בבית של פוטיפר שם, שהאישה של פוטיפר מעמידה אותו לפני התמודדויות, או לפני הדבר הזה, קודם כל, בסדר, אף אחד לא נמצא שם, היא מוצאת זמנים שאף אחד לא נמצא. זה גם בציאות יותר קשה, אנחנו יותר מסובכת, נכון? שזה לבד. אבל לא רק שזה לבד, יוסף גם אין לו איזה עוגן משפחתי, נפשי, הוא מנותק לגמרי. המשפחה שלו בכלל חושבת שהוא מת, נכון? הוא מנותק גם משפחה, הוא לא יודע מה יקרה איתו בכלל. נכנס אחרי זה בהמשך לכלא, אז גם כלא שם זה מתים אנשים. כלומר, יוסף נמצא שכוח כזה, אף אחד, זה עוד, נכון? אף אחד לא מכיר אותך, אף אחד, אין לך שום, אין לך ממה לקבל איזה כוח. לא יודעים עליך בכלל. ופתאום מגיעה אישה מאוד מאוד מכובדת. וגמרא אומרת, גמרא אומר, בתורה זה לא תמיד נראה ככה. התורה לא, נכון, תמיד תורה שבעל פה, מרחיבה את הדבר הזה. הגמרא אומרת שזה לא היה יום אחד. היא ככה, הייתה סדרה של ניסיונות. ואפילו כתוב, הגמרא אומרת שהייתה מחליפה את הבגדים שלה כל פעם, ועבדה עליו בצורה פסיכולוגית. בסדר, אחרי שזה לא הצליח, עבדה עליו בצורה פסיכולוגית. בסדר, גם מצד לאיים עליו בכוח, כמו שהיא עשתה בסוף, נכון? בכל מקרה אתה תצא תמיד השם, נכון? הוא בסוף שלחה אותו לכלא. וגם בפיתויים, וגם אף אחד לא יודע. יש פה אולי את הנתונים הכי 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 קשים לנפילה עם העולם החיצוני. נכון? כמו שאמרנו, נער, עבד, כל הדברים האלה, בסדר? בגיל נאורים, בסדר? לא נשוי, הכל, כל הנתונים. ולמול כל הדבר הזה, מה אומר יוסף? יוסף אומר, הוא מביא את הפסוק פה. אלה מפה תואר עבד שתהיה נפשו חזקה כל כך, שהצדק הפנימי של הקריאה ואיך עשה הרעה הגדולה וחטאתי אל אלוהים יהיה חזק כל כך, מבלי תת כוח לפעולה של השפעת אדונתו. מה מעמיד יוסף אל מול כל ההתמודדויות האלה? מה הוא מעמיד? כוח הצדק הפנימי. יש לו איזה אמירה. איך אני יכול לעשות את זה? אני חוטא לאלוקים. יש כאן מול כל הדבר הזה שאמת. יש צדק. והצדק ויוסף משליט את הצדק על כל הדבר הזה. ויוסף בזה מעצב פה, מגלה, חושף בתוכו איזה עוצמה פנימית כזאת אדירה, שעל זה אחר כך הוא נקרא יוסף הצדיק, ככה בזוהר. הוא עיצב, העולם הפנימי כל כך ניצח את העולם החיצוני, כאילו זה לקחת, אם נרחיב את ההתמודדות הזאת, זה לקחת את הפיתויים הכי הכי נוראים שיש בעולם, ולפתה אדם שהוא הכי 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 ריק, אין לו שום משענת, אמרנו, לא נפשית, לא של שום דבר, ואת זה, בזה ביוסף מתמודד, ובזה בעצם מנצח את זה. הוא מעצב נפש כזאת פנימית, כל כך מחוברת לאמת, כל כך לצדק האלוקי, שבזה היא מנצחת את החוץ. לכן יוסף, הוא באמת יהיה תמיד כזה אחד, שהכי קשה להשפיע עליו מבחוץ. שהעולם החיצוני לא משפיע עליו. למה הוא לא משפיע עליו? כי בעצם הוא התמודד ועיצב פה איזה נפש אל מול כל הקשיים האלה, אל מול כל הפיתויים האלה. אמרנו, הפיתויים הכי חזקים, חיצוניים, הוא יצר באמת, עיצב פה איזה נפש שהפנים שלה כזה חזק, שהוא שובה את החוץ. לא החוץ משתלט על הפנים, אלא הפנים משתלט על החוץ. באמת הרמב״ם אומר, לא כתוב לכם את זה פה, הרמב״ם אומר אבל, שכל הפורש מעבירה הוא עשה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד, לא עירה, לא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא. ודוגמה שהוא מביא דוגמה זה יוסף. כמניעת יוסף הצדיק עצום מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. מה הדוגמה שהרמב״ם בוחר? היו המון ענקי ישראל לאורך כל הדורות. תנאים, נביאים, מלא. הרמב״ם מביא את יוסף כדוגמה, שאדם שעושה פורש מעבירה, לא מפני שום סיבה בעולם, שום סיבה חיצונית לא הייתה, רק מפני הבורא ברוך הוא, הצדק. זה יוסף. אולי נעשה ככה, להגיד זה טיפה מאוד כיוון. וואי. מול עשיו, מול, צריך כבר לדבר על זה, נראה את זה לפני. כתוב ככה, שיעקב אבינו היה בבית לבן, מתי הוא מחליט לחזור, לעזוב את בית לבן? כתוב כשנולד יוסף. בסדר? ומה ההסבר? ההסבר כי בית יעקב לאש, פסוק בנביא, בית יעקב, בית יעקב לאש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. זאת אומרת, עכשיו באמת שיש ליעקב גם את יוסף, יש את הכוח של יעקב יוסף, עכשיו אפשר להתמודד עם עשיו. עד אז אי אפשר היה. מה הקשר בין עשיו לבין יוסף? למה יוסף מכריע פה את העשיו? קודם כל, באמת, עשיו, מי זה עשיו? עשיו זה אדום. עשיו זה אלוף החוץ. זה התרבות גם שלנו, נכון? החיצוניות בצורה הכי הכי חזקה ומוכשרת שלה וצבעונית שלה. עולם מלא מלא חוץ. פיתויים חיצוניים אדירים. מה שראינו קצת דרך אש ופוטיפר, זה תרבות עשיו. בסדר? זה נקרא אדום. כי אדום, אדום זה גם הצבע הכי הכי מושך. נכון? לכן להלכה אסור ללכת עם בגד שכולו אדום. לא פעם, ורוד, בורדו מותר, בסדר? אם חלק קטן אדום, בסדר. אבל אם כולו אדום, אז ברוב הפוסקים אומרים שזה בעיה. בסדר? כי זה צבע שהוא מאוד מאוד מושך את העין. אז זה עשיו. יוסף, יש לו צד חיצוני מאוד חזק. באמת, בקטע הזה הוא מאוד מקביל לעשיו בכלל. נכון? הם שניהם מדברים על עולם חיצוני. אני אגיד את זה בעוד דוגמה. עשיו, מה זה עולם חיצוני? עולם חיצוני זה לא רק יופי, מראה. עולם חיצוני זה לדעת לסדר את העולם החיצוני בצורה מאוד מאוד משוכללת. נכון, היום המציאות הטכנולוגית והתרבותית, כאילו מסדרים את העולם בצורה מאוד מאוד מפוארת ומשוכללת. לקחת באמת את החוץ ולהביא את המוצר הכי הכי משוכלל ויש. נכון? זה עשיו, זה אדום. יוסף שייך מאוד לכישרון הזה. יוסף הוא מלך, הוא יודע לשלוט בעולם החיצוני מאוד. הוא מגיע לכל מקום שהוא לא מגיע, הוא מגיע לבית פוטיפר, מהר מאוד הוא נהיה שם הראש, נכון? הוא יודע להוביל. הוא מגיע לבית כלא, גם שם מהר מאוד הוא נהיה, ואחר כך הוא נהיה שליט מצרים, הוא מאוד מאוד מבין בחוץ. בסדר? זה לא איזה יששכר שיהיה בתוך אוהלים של תורה. הוא כל כולו מלך על החוץ. יש להם עוד ממשק ליוסף ולעשיו. אבל יש הבדל אחד שעושה את הכל אחרת. יוסף עשיו זה רק חוץ חלול כזה. שהגמרא רוצה לדבר על החז"ל, שמסביר לנו על עשיו, עשיו זה כמו החזיר. נכון, מכירים את זה? את הזה? כמו החזיר. החזיר פושט לפיו ואומר, תראו שאני טהור. חזיר זה הביטוי לבעל חיים הכי טמא שיש, נכון? אבל הוא באמת, יש לו שתי סימני טהרה. גם שעושה השסע, גם מפריס פרסה, הוא רק לא מעלה גרה. סימן, הסימן הפנימי שלו זה סימן תומה, אבל שתי הסימנים החיצוניים זה סימני טהרה. הוא כזה, זה הסמל הצביעות. פושט לפיו, זה אדום. יש לה חוץ מאוד חזק, עם הרבה הרבה צביעות, הרבה חנופה. תראו, הכל מאוד יפה. תראו, אני טהור. אבל הוא באמת, אין לו פנים. זה רק חוץ. יוסף מאוד חזק בחוץ, תחוץ, אבל יוסף כל כולו פנים, נכון? כמו שדיברנו מקודם, נכון, על המלחמה ויש את פוטיפה. מה מכריע בסוף את הכל? מה מכריע את החוץ? הפנים. יוסף מולך על החוץ, אבל מתוך הפנים. מתוך זה שהוא... אם עשיו הוא כאילו נשטף עם החוץ ומשועבד לו, אז יוסף הוא נמצא מעל החוץ. הוא יודע לשלוט בחוץ, בסדר? הוא נמצא בנקודה פנימית. יש עוד חז"ל שככה אפשר להסביר דרך זה. יש בתחילת פרשת בישל, ורש"י הראשון שם אני חושב, אז כתוב שעשיו זה כמו הפשטן, זה הקש. זה הקש. אז יש משל כזה, שיש גמל כזה עם קש. פשטן ששמים עליו ככה, זה, והוא רוצה להיכנס, לא יודעים מה לעשות איתו, איך להיכנס לבית, הרי זה משהו ענק כזה, מלא. אז אומר הפשטני, ניצוץ אחד של אש שיוצא ממני, שורף את כל הפשטן, ויוסף זה האש, זה הנקודה הפנימית הזאת, של האנרגיה. האנרגיה אפילו אי אפשר לגוע בה, לא רק בגלל קביעה, כי היא לא ממשית, נכון? היא רוחנית, בסדר? זה האש. מול הקש, הקש זה תרבות של חוץ, זה מלא, זה כמויות אדירות, נכון? הקש גם כשלעצמו הוא חלול כזה. ומה היחס בין החוץ לבין הפנים? אז אני חוזר רגע לפסוק הזה. בית יעקב לאש, בית יוסף לאהבה, הוא יודע להמשיך את יעקב, להופיע את כל העולם של יעקב, להמשיך להיות מחובר לפנים, להופיע את זה על החוץ, זה מה שינצח את עשיו. בואו נראה כמה עוד נספיק קצת בפנים. אז אני קורא עוד פעם, בסדר? והנה כוח החוזק הנפשי הפנימי מצינו באמת ביוסף, באופן מאוד נעלה בניסיונו. אלם יפה תואר, עבד, שתהיה נפשו חזקה כל כך, שהצדק הפנימי של הקריאה, ואיך יעשה הרעה הגדולה הזאת, וחדתי לאלוהים, יהיה חזק כל כך, מבלי תת כוח לפעולה של השפעת אדונתו. הוא כוח נעלה פנימי מאוד. זה יוסף. עד שזכה באמת על ידי זה להנחיל גם כן לבניו את אותה הכנה של החוזק הפנימי, מבלי שאת פנים אל העולם חיצוני. ויוסף בירושה, בירושה הרוחנית, הוא מוריש לנו לבניו את החוזק הפנימי הזה. אחרי שיוסף עיצב נפש כזאת, עכשיו עם ישראל נראה אחרת. עם ישראל הרבה יותר בשל לחיות את אותו עולם פנימי הזה. מבלי שאת פנים אל העולם חיצוני, הוא מסוגל להכריע את העולם החיצוני. במקום שעומד לשטן העולם הפנימי, במקום שהעולם החיצוני יאיים, העולם החיצוני אצל יוסף הוא לא מאיים, הוא יודע להוביל את העולם החיצוני בתוך העולם הפנימי, בסדר? אכן הוא יודע למלוך, בסדר? אבל במקום שהעולם החיצוני ידע לאיים, אז אנחנו מוכנים, יש לנו את ההכנה הזאת להביא איזה חוזק פנימי, זה הכישרון של עם ישראל, מיוסף. על כן הוא שטנו של עשיו, מי השטן של עשיו, מי הכי מאיים על עשיו? יוסף. הוא בית יוסף לעבר, בית עשיו לקש. שעשיו אינו יוצא את חובת מרכז עולמו, כי אם על ידי השפעה חיצונית לבדה. עשיו, אדום, התרבות היום, בסדר? הנקודה המרכזית שלה זה הכבוד, זה החיצוניות. תראו, כתוב על עשיו, שמה הברכה שלו זה, אחר בך תחיה, נכון? מה זה קשור אבל? אחר בך זה הכוח, זה נכון? מה זה החרב? החרב זה הכבוד, נכון? על ידי החרב הוא משיג כבוד, זה לא החרב. אם על ידי החרב כולם לא יכבדו אותו, אז זה לא... נכון, ככה מסביר פה. שעשיו אינו יצא ידי חובת מרכז עולמו, כי אם על פי השפעה חיצונה לבד. כי במה תוכל החרב להיות למרכז החיים? מה המרכז החיים שלו? מה הכי מעניין אותו? סביב מה הוא נסוב כל הזמן? הכבוד. מה אומרים עליו? אם לא שכבוד המדומה של גיבורים, שופכי דם, יגדיל עקב על היושר והצדק הפנימי. זה עשיו. הוא אדום. וארצו אדומה. נכון, זה אדום, אדום הזה, זוכרים, משם זה התחיל. אדום. אין לך צבע הפועל ככה בחיצוניותו לגרות את עצבי הרעות כצבע אדום. זה בדיוק, זה הצבע שהכי מתאים לו. נכון? שיודע רק לגרות, למשוך את החוץ. הוא כולו חוץ, הוא יודע למשוך את החוץ. זה השפה שלו, זה העולם שלו. אבל פורע פרעות בסדרי העין פנימה. אז מול עשיו, מי שינצח אותו זה יוסף. לכן, גם בסוגיה שלנו, כדי שבאמת, אנחנו אמרנו, איך אני מצליח להתמודד עם חוץ שמאוד מושך? נכון? אז אמרנו, דיברנו על הסוגיה. אמרנו מה הוא צריך לעשות, לחבר את שני הצדדים, בסדר? ואז כולו כל הזמן מכוון לאמת, לפנים. אמרנו גם צריך להגיד, אני מזר עד יוסף. נכון? אנחנו צריכים להתחבר ליוספיות הזאת, שלנו. אנחנו צריכים לגלות את היוסף שנמצא בתוכנו, בסדר? יש בנו כוח של יוסף, אחרי שדימנו על יוסף, קצת יותר זה מובן, נכון? אל מול עשיו, יש בנו כוח של יוסף, ואני רוצה להיות עכשיו חלק מיוסף, להופיע, יוסף הזה נמצא, אם לא הייתי, לא היה בתוכי יוסף, אז דבר עד מחר עד יוסף, זה לא יעזור, נכון? אבל יש בנו כוח כזה של יוסף, ואנחנו רוצים לגלות אותו, אז דרך ההבנה שמי זה יוסף, דרך הרצון להופיע את הכוח הזה בתוכנו, אז אנחנו עוד יותר הכוח הפנימי מתחזק. ואז שואל הרב, באשר, רגע, שאלנו שאלה, מה זה קשור ליוסף? אולי אני לא מנשב אפרים, אולי אני בכלל מיהודה, אולי מבנימין. כן, אבל אחר כך היה עירוב משפחות, זה היה נכון אז. אחר כך כבר כל העירוב משפחות התחתנו אחד בשני, והכוח של יוסף עכשיו נטמע בכל עם ישראל. בכל יהודי יש כוח של יוסף. באשר יחס קהל ישראל גדול הוא אל יוסף, ובפרט שעל ידי עירוב המשפחות, אי אפשר כלל כמעט שיהיה אדם ישראל שלא נתערב בו מאומה מגזע יוסף. ובזה נתברכו להיות בכור שורו הדר לו וקרני רם קרניו. מה זאת אומרת? זה הברכה של יוסף. מה זה? יופי עם גבורה. גבורה פנימית. בסדר? זה החידוש. מצד אחד צד חוץ מאוד חזק שמתבטא ביופי, אבל לא יופי כמו אצל עשיו. על חשבון הפנים, שנתק מהפנים, שאין לו פנים. אלא יופי כזה שמתאים לגבורה הפנימית, יופי שממשיך את הגבורה הפנימית, לא יופי המחליש את הגבורה הפנימית האמיתית. זה יוסף. אז מתוך זה באמת, אז בעצם יוצא שהצד החיצוני הוא מחזק את הצד הפנימי. ותוצאה מזה, כשזה מסודר נכון, על פי מה שלמדנו, על פי האצבעות, על פי ההבנה שאנחנו רוצים לגלות בתוכנו את היוסף הזה, אז מתוך זה באמת זה מקבל... אדם מתחזק בעולם הפנימי שלו, נכון? עד פה יש לכם, נכון? שעוד קצת טיפה בפסקה, אבל זה נראה לי... בסדר, זה מובן יותר? כן. בית יוסף לאהבה, בית עשיו לקש. כן. אז מה שרצינו, אבל לא התכווני אותי קצת יותר, איפה הנקודה שם בדיוק? אנחנו רוצים יותר להכיר מה זה יוסף. יוסף זה כמו, זה הלהבה, זה האש. אש זה אנרגיה, נכון? זה לא חומר. אז אנרגיה זה כוח פנימי. יש לו גם חוץ, אבל הוא קודם כל יש לו את האנרגיה, את העוצמה הפנימית, ובתוכה מתלבש בחוץ. לעומת הקש, הקש זה ביטוי של שיח חוץ, נכון? יש לו כמויות אדירות של קש, וכמו שיש לנו. אנחנו רואים בעולם, יש באמת התרבות והטכנולוגיה מייצרת עולם עם... אדירות כזאת של חומר וטכנולוגיה ושכלולים כאלה אדירים, נכון? אבל איפה העולם הפנימי בתוך הדבר הזה? אז תפקיד של יוסף זה באמת לא לזלזל בעולם החיצוני, אבל מי הקובע? מי נותן את הטון? מי יוביל את העולם החיצוני? צריך את העולם החיצוני, אבל לא אדום, עשיו מנסה למשוך את העולם החיצוני להיות רק חיצוני. בסדר? אבל זה מלכות שתעבור. המלכות זה מי שצריך להוביל אותה, בסוף זה עם ישראל. בסדר? אז מתוך זה שמבררים את הכוח הפנימי, מתוך זה יש שליטה אחרת. לכן יוסף, כשהוא מלך על מצרים, אז הוא נשאר בפנים שלו, אבל הוא יודע למלוך, הוא יודע להופיע את החוץ. בסדר? טוב.